בפעם שעברה שאנחנו למדנו כאן, אנחנו דיברנו על מהפך שהיה לי כשאני פגשתי פעם ראשונה את הגמרא במסכת ביצה, והבנתי כל מיני דברים גדולים שעומדים מאחורי הרעיון של ביצה שנולדה ביום טוב. מעניין הוא שסיפור מאוד דומה קרה שם, באותו כולל בחיפה, לאיש אחר, מכר שלי, שאני פגשתי אותו שם בכולל, קרה לו דבר דומה עם מסכת סוכה. האיש הזה הוא היה גר צדק מהולנד, כשקראו לו פרופסור סחליקנס. הוא היה פרופסור לגיאומטריה, והוא סיפר לי שם בכולל שכשהוא התחיל איכשהו והתגלגל לפניו, כשהוא היה גוי, הוא היה רחוק מכל הדברים ביהדות, איך שהוא התגלגל לידו, התגלגלה מסכת סוכה, סוגיה שעוסקת יש נושא כזה, האם סוכה יכולה להיות עגולה. אנחנו כמובן יודעים שכל הסוכות הן בדרך כלל רגילות, דבר מרובה. אבל בגמרא, בדף זין, עמוד ב', מתעוררת שאלה, וגמרא דנה בשאלה, האם סוכה יכולה להיות ככבשן, זאת אומרת, לגמרי עגולה. והוא ראה את הגמרא הזאת, וזה אחד הגמרות הבודדות בתלמוד בבלי שיצא בדפוס וילנה, ששם יש ציורים של איך נראה סוכה עגולה ואיך ריבוע בתוך סוכה. זאת אומרת, יש שם בסוגיה הזאת יש סרטוטים. אז כשהוא ראה את הסרטוטים הללו וראה את הסוגיה, מישהו הסביר לו מה כתוב שם, הוא הבין את הרעיון. הוא כל כך הזדעזע מהרעיון הזה שהוא היה פשוט עמום, כי תגליות מאוד מאוד, זו שאלה מאוד גדולה במתמטיקה, שאלה נצחית, היא ידועה, האם אפשר לרבע את המעגל? ותשובה היא שלא, זאת אולי אין לנו פה זה, יש אפשרות לצייר? טוב, בסדר, אז אני עוד מעט אסדר את זה. יש שאלה איך אפשר שטח של תודה רבה, יישר כוח. אולי אפילו, כן, את זה אפשר לחלק, רק אני אצא את הדף אחת. כן, ואת זה לחלק, בסדר? תודה רבה. אז זאת שאלה שעוסקים בה הרבה זמן. הנה, אולי אני קצת אצייר. אני לא יודע אם... כן, כאן, רואים. כן, זאת אומרת, השאלה כאן, האם אפשר להגיע לדיוק מוחלט, שהשטח של הריבוע יהיה בדיוק אותו שטח של המעגל. כן, לכאורה זאת שאלה מאוד פשוטה, מאוד, יש במעגל הזה איזשהו שטח, אפשר לספור אותו, אפשר לחשב אותו. אז השטח הזה, האם אפשר למצוא ריבוע שהוא יהיה באותו שטח, לרבה את המעגל? והתשובה היא שלא. זה דבר שהוא אף פעם לא התקרב באופן מוחלט שזה יהיה בדיוק אותו שטח. זאת אומרת, זה תמיד, זה מאוד קשה לעשות, או כמעט בלתי אפשרי בעצם, לעשות שהמעגל יהיה כאילו שיהיה ביניהם, כן. זאת אומרת, זה דברים שהם מורכבים בגיאומטריה. ואנחנו יודעים שיש כאן מספר שהוא בתוך הדבר הזה, יש מספר אינסופי, זה מספר של שהיחס בין הקוטר של העיגול לעומת ההיקף של העיגול, כן? היחס ביניהם זה יחס ידוע מפורסם, פאי, שזה שווה, זה עדיין רואים? כן, 3, 1, 4, 1, 5, 9, ומספר אינסופי, כן? ופה יש אינסוף. רואים שזה אינסוף? לא, לא רואים. טוב, אז מספר פה אינסופי. זה דברים ידועים, כל העולם מתעסק בעניין הזה של פאי, ומה הגודל של פאי, זאת אומרת, יש ספר על פאי, ספר שלם, רק על פאי, וזה סיפורים מאוד מעניינים מסתובבים סביב המספרים הללו, אבל הוא ראה פתרון של הגמרא, שהנה היא לפניכם, זה גמרא שכשהוא למד אותה, הוא פתאום הבין שאותם הדברים שמתמטיקה עוסקת בזה מימים ימימה ולא מוצאת תשובה, דברים הללו נמצאים הנה פה בסוכה. ודבר נוסף, מה שכל כך, כל כך הפתיע אותו, זה ש באותה, בערך לפני כ-70 שנה, היה מתמטיקאי בשם קורט גיודל. זה אחד המתמטיקאים הכי גדולים בעולם בכל הזמנים. הוא פיתח הוכחות, שלפי ההוכחות הללו, יש מודלים מתמטיים שאפשר לבנות, שהם יהיו מודלים אמיתיים במערכת אחת, ובמערכת אחרת מודלים הללו לא אמיתיים, ולהפך. זאת אומרת שבעצם מבחינה מתמטית אי אפשר להגיע לוודאות מוחלטת גם במספרים האריתמטיים, וגם כמובן גם בגיאומטריה. לא ניתן להגיע לוודאות, לאמת מוחלטת, כי כל השנים עד קורט גיודל, כולם כל הזמן חשבו שמתמטיקה זה, היו קוראים לזה ככה, הם כל המדעים. בפיזיקה, בביולוגיה, באסטרונומיה, בגיאוגרפיה, תמיד יש דברים לא מדויקים, אבל יש משהו שהוא ודאי, מוחלט, סופי, חד משמעי. מהי? מתמטיקה. והנה קורט גיודל מוכיח, וזהו, עשה מהפכה, פשוט מהפכת עולם. כל המתמטיקה מאז נראית אחרת, הוא עשה פשוט פיצוץ אטומי. כמו שדבר דומה בערך קרה בפיזיקה הקוונטית, אם אתם זוכרים, אנחנו פעם, היו לנו שיעורים לפני שנה, שדיברנו על זה שבפיזיקה תת-אטומית, יש חוקים שהם פועלים בצורה אחרת לגמרי ממה שפיזיקה על אטומי, זאת אומרת פיזיקה מכנית הקלאסית של ניוטון, שחוקים בפיזיקה של בעולם האטומי פועלים אחרת לגמרי, וזו הייתה המהפכה, והיום כל פיזיקה היא פיזיקה חדשה, זה לא אותה פיזיקה, זה פשוט כאילו מדע אחר נפתח. אז דבר דומה קורט גיודל עשה במתמטיקה, וזה היו תגליות וזה וזה, ופתאום פרופסור סחליקנס יושב שם בהולנד, רואה את מסכת סוכה, והוא רואה שפתרון בגמרא, בשאלה האם אפשר לבנות סוכה עגולה, פתרון שם שהוא מתאים לצורת החשיבה הכי מתקדמת, הכי up to date, הכי נועזת של מתמטיקה המודרנית היום, של קורט גיודל. ויותר מזה, יש שם אלמנט של מה שיש באחד המהפכות עולם. אולי אנחנו דיברנו על זה, אבל אני אחזור בכל אופן בכמה מילים. מהפכת עולם הכי גדולה בפיזיקה הייתה שם, זה שלאדם יש השפעה על מציאות הפיזית, מציאות החומרית. זאת אומרת שזה לא כמו שאנחנו חושבים שהעולם הוא מצב הנתון, הוא חומרי, ואדם הוא בתוכו פועל, אלא לא. כמו שאנחנו דיברנו שם, הרעיון של צופה ושל האובזרבר, זאת אומרת שהתוצאות של התנהגות האלקטרונית, אם הם מופיעים בתור פוטונים, הם מופיעים בתור גל או חלקי וכל זה, זה תלוי הרבה פעמים במודד, במישהו שהוא בוחן את המציאות, זאת אומרת הוא משפיע על התנהגות של גל או של חלקיק. ותפקיד של האדם במציאות הפיזית זה היה פשוט לא יומן, זה לא ייתכן, אבל זאת עובדה, ככה זה. זה בפיזיקה, כן? וזה הוכח שם, אני חושב שהתיאוריה של גדל מקבילה לתורתו של ורנר אייזנברג, שהוא ייסד את השיטה בפיזיקה, תיאוריה שנקראת אי-וודאות של, העיקרון האי-וודאות של ורנר אייזנברג. זאת אומרת שיש משהו שאתה לא יכול לדעת את זה באופן ודאי, כשאתה מסתכל על המערכות באופן כולל, אתה לוקח כמה מערכות משווה עוד ביניהן. לא משנה, זה דברים מורכבים, מסובכים מאוד, אבל פרופסור סחליקנס רואה את האלמנט, את המרכיב הזה של מרכיב האנושי, שזה תלוי באדם, בפתרון הבעיה הגיאומטרית, זאת אומרת, האם סוכה עגולה כשרה או לא, זה תלוי באדם שיושב בתוכו, והוא משפיע על בעצם על מימדים של על כשירות הסוכה עגולה. הדבר הזה בשבילו היה כזה מהפך, כזה תגלית, הוא לא האמין שזה ייתכן. התחיל לחקור הלאה והלאה והלאה, והתגייר בעקבות זה, חזר בתשובה, והתפטר מאוניברסיטה, הוא לימד פה, גם בארץ, לימד בטכניון וכל מיני מקומות, התפטר מהכל, עזב הכל, וכל חייו בילה בלימוד גמרא בכולל בחיפה, שם בכולל שנקרא הר המור. אז זה היה מפגש. אני רוצה שאתם תראו את זה קצת, אנחנו לא נצטרך את זה בהרבה, כי זה דברים קצת מורכבים, אבל אני הבאתי לכם פה משפט האי שלימות של קורט גדל, זה אצלכם מקור מספר אחת. שם את הדברים הללו מתוארים קצת יותר בהרחבה, אבל אני ממליץ שאתם פשוט מתוך זה תוכלו אחר כך, מי שמתעניין בנושא הזה, שמתוך זה אתם יכולים להגיע לעוד כל מיני דברים אחרים, לחקור את הנושא הזה, הוא מרתק, מאוד מאוד מיוחד. וגמרה שכל כך הדהימה אותו, הנה זה גמרה הזאת לפניכם, זה במקור 2, אומר על זה, אומרת גמרה במסכת סוכה, אמר רבי יוחנן, סוכה העשויה ככבשן, דיינו עגולה. אם יש בהיקיפה כדי ליישב בה 24 בני אדם, כשרה. בום, פתאום יש כאן מדידות לא רגילות. בגמרה בדרך כלל אין כאלה מדידות שהם, אם אפשר להשיב שם בן אדם ככה וככה וככה. אלא הכל הולך לפי לכאורה דברים אובייקטיביים, כן? יש כך וכך טפחים, יש כך וככה מידות, כזית, כביצה, כגורגרת, ושם קו ולוג, וכל מיני מידות ידועות, עמה, שם טפח. פתאום פה משתמש, וגם בכלל בגמרא, בסוכה הזו, כל הזמן מסופר על הקשר בין האדם ובין המימדים. הוא רובו ושולחנו, כן? הוא רובו וראשו בתוך הסוכה. זה מה שבעצם עושה את הכשירות של הסוכה, זה האדם שנמצא פה. אז גם פה אומרת הגמרא, זה המדד זה אם אפשר לשבת, להושיב בתוך הסוכה הזאת 24 אנשים. ואם לאו, פסולה. ואם ככה, אז היא פסולה. כמן, כרבי, אומר הגמרא הזאת, שואלת פה, השיטה הזאת, הגמרא הזאת, רבי יוחנן אומר את זה כרבי, דמר, כל סוכה שאין בה 4 עמות על 4 עמות, פסולה. מכדי גברה באמת הייתי, אז מה, בן אדם יושב על ה... יושב ברוחב של עמה שלמה, כל שיש בכיפו שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח, בטריסה סגי מספיק 12 אנשים כדי שסוכה תהיה כשרה, כי אדם לא יושב ברוחב של טפח, של עמה שלמה, אני מילי ביגולה, אבל בריבוע בית פי, אז לא, זה בסוכה מרובה, אבל בסוכה העגולה צריך יותר אנשים, בכדי כמה מרובה יותר על עיגולה, אז בכמה מרובה, זה מה שאנחנו עכשיו דיברנו על לרבות את המעגל, עיגולה, יותר על עיגולה, רביעה בשיט שר סגי, אז אני מילי בעיגולה דנפיק מיגור ריבוע. זאת אומרת, אם זה מדובר על העיגול שהוא יוצא בתוך הריבוע, אבל ריבוע דנפיק מיגור עיגולה בית פי, אבל אם הריבוע יוצא מתוך העיגול, אז צריכים יותר ריבוע. וכולי, ויש כאן דיונים, עיגול ריבוע וזה וזה דברים, אנחנו בגלל קוצר הזמן אין לנו כל כך מספיק אפשרות, אבל גמרא לפניכם יש על זה רש"י ותוספות ורבינו חננאל וממש עד הלכה, הלכה, רמב"ם, הכל פסיקה בסופו של דבר שמספיק שפה באמצע בתוך אולי ככה אני אצייר. הלכה היא שצריך שיהיה פה 7x7 טפחים. כן, בתוך העיגול, אם יש ריבוע 7x7 טפחים, אז הסוכה כשרה. לא משנה, זה דברים שהם קצת יותר טכניים, יותר פרטים כאלה של לימוד גמרא. אבל אם אנחנו שואלים, למה בכלל שיעשו סוכה עגולה? כאילו, מה פתאום שזה יעלה על דעתם לעשות סוכה עגולה? מה הם מחפשים צרות? בקושי אפשר לעשות סוכה נורמלית שהיא 4x4, כאילו שהיא מרובעת, אבל סוכה עגולה ובכלל זה הרעיון הזה, מה פתאום זה עולה בדעתם לעשות ולעסוק בדברים כאלה? אלא שיש כזה דבר בלימוד המטאפיזיקה, זאת אומרת לימודים הרוחניים של מנסים להבין את המשמעות העולם, יש תמיד מתח בין הקו ובין העיגול. יש תמיד דיונים שהם מנוגדים זה לזה. כי עיגול זה סמל של טבע. למה זה טבע? כי טבע זה כמו מילה טבעת. טבעת וטבע זה אותם האותיות. טבע זה דבר שהכל מסתובב בתוך עצמו. אין יציאה החוצה. בעולם הטבע יש חורף, קיץ, אביב, סתיו, ועוד פעם חורף, סתיו, אביב, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אתם יודעים, העולם הטבע הוא לא הולך לשום מקום, הוא מעגלי. יש לילה, יום, לילה, יום, ומה יהיה אחר כך? שום דבר. ככה זה יהיה. חתולה תיוולד וחתולה תמות, ותיוולד ותמות, יוולדו חתולים וימותו על חתולים ונמלים ובני אדם ושום דבר. מבחינה טבעית לא משתנה. הכל מסתובב בתוך עצמו. זאת אומרת, טבע זה מעגל סגור. זה משהו שהוא לא שואף לשום מקום, הוא לא הולך לשום מקום. הכל חוזר לעצמו. ואילו ברוחניות, שזה סמל של הקו, שם יש מגמה. זאת אומרת, קו הוא הולך לאיזשהו מקום, כן? בקו יש מעלה מטה, יש היררכיה, יש יותר גבוה, יש יותר נמוך. בטבע הכל, כל נקודה במעגל הוא מרוחק מהמרכז באותה מידה. כן? אין הבדל בין, בין נקודה כאן לנקודה כאן ביחס למרכז. זאת אומרת, הכל אותו דבר. ואילו בקו יש שאיפה. קו הוא מכוון לאנשהו, הוא הולך לאנשהו. וקו הוא אינסופי בעצם. אנחנו לא יודעים איפה הוא מתחיל ולאן הוא הולך, כי מה שאנחנו רואים את הקו זה רק כחלק של משהו, אבל הוא עצמו הולך, הולך, הולך. ובקו יש יותר קרוב לסוף, פחות קרוב לסוף, יש, יש מעלה מטה. כן, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא סמל של הרוחניות. וכשאנחנו מדברים על קו, אנחנו מדברים על זה שהיסטוריה שלנו לא מעגלית. כל העולם, כל הזמן חשבו שהיסטוריה זה דבר מעגלי. הוא הולך וחוזר למה שהיה. אנחנו לא הולכים לשום מקום. היום, כשאנחנו מדברים על ספירלה או על הקו, זה רעיון ישראלי. היה כזה פעם היסטוריון, היסטוריוסוף גדול, צרפתי, רנן, ארנסט רנן. והוא אמר שהראשון, הראשונים שדיברו על ההיסטוריה שהיא הולכת לאנשהו, זה היו עם ישראל. יהודים הביאו למציאות, את הרעיון של קו, שמציאות הולכת לאנשהו. אנחנו שואפים לאיזשהו מקום. אנחנו, יש איזושהי קדמה, יש פרוגרס. בטבע אין פרוגרס, הכל אותו דבר. יש התפתחות של, של חיה עד שהיא גדולה, ואז יש נסיגה וזהו, ומת. ולכן יש לנו דומם, צומח, חי מדבר בתור עלייה, כן? זאת אומרת שמדבר בדרגה יותר גבוהה וכו'. אבל מצד שני, טבע מאוד מאוד מושך. זה דבר שמאפשר לבן אדם לא להתאמץ. אתה לא צריך לעשות שום דבר. קו מכריח אותך. תהיה זה, תלך, לא טוב לך פה, אתה צריך להגיע, יש לך לאן. טבע אומר, לא צריך, הכל בסדר, אתה גם כך ככה, אתה טוב גם ככה. תזרום, תעזב את כל השטויות, הכל טוב. וזה הבדל בין בן חורין לעבד. עבד, הוא לא, אין לו תוכניות, אין לו שאיפות. זאת אומרת, יש לו שאיפה, שיהיה לו ארוחת תרב יותר טעימה, שיהיה לו שם קצת פחות צריך להצטרך לעבוד, שטויות, אבל הוא לא, אין לו תוכניות, כי הוא שייך לאדון. לאדון יש תוכניות, זאת אומרת, אדם בן חורין יש לו תוכנית, הוא הולך לאנשהו. עבד אומר, גם טוב לי ככה. ולכן כשבני ישראל חטאו במדבר, אז הם חטאו, לא במקרה הם בחרו כסמל של החטא, של העבודה הזרה שלהם לפי חלק מהשיטות, בחרו דווקא סמל של עיגול. הם חטאו בחטא העיגול, חטא העגל. זאת הייתה הכוונה שלהם. וכשמשה מוריד לוחות הברית, אז הם, הוא רואה אותם שהם רוקדים במחול. הם עושים את הריקודים במחולות. הם אומרים, נשים לנו ראש ונשוב מצרימה. אנחנו רוצים לחזור למצב שבו אין לאן ללכת, אין שאיפות, אין קווים. הכל מעגל, הכל משהו שהוא סגור. ולכן אותם הלוחות שמשה מביא, שאלו הלוחות מרובעות, הן לא מתאימות לחטא העגל. לכן משה שובר את הלוחות, לא בגלל שהוא כועס עליהם, או שהוא אומר, אני זה, זה שם עצבני כזה, כן? הוא שובר את הכלים, מה קרה, כן? זה לא, הוא פשוט מבין שכעת לוחות שהן מלביניות, הן לא מתאימות לבני ישראל, לא טוב לנו. לנו, משה מבין, לוחות עכשיו. דרך אגב, מה שאתם רואים בבתי כנסת, לוחות תגולות, זה כמובן טעות. אתם יודעות את זה, נכון? זה השפעה של, מיקלאנג'לו. הלוחות כאלה, של לוחות הברית, שרואים בהרבה בתי כנסת, זה גויים ימציאו, כי יש להם נטייה לטבע ולמעגליות, אז הם גם את הלוחות שלנו, הם עיגלו את הפינות, כדי שיהדות לא תהיה כל כך, פינתית וכל כך קווים ישרים. אבל לוחות הברית לא היו כאלה. ואותם בתי כנסת שעושים את זה, הם פשוט טועים. צריך לשנות את המנהג הזה. אין דבר כזה לוחות עגולות. זה לוחות היו מרובעות בדיוק. לפי גמרא, בבטרה, ובהרבה מקומות. זה דברים ידועים. בכל אופן, לסיכום, אני רוצה להגיד שתיקון לחטא העגל זה היה צורך לבנות משכן, שכמו שגומרת גמרא בתנחומה, סליחה, המדרש בתנחומה, שזו הייתה הסיבה שמשה התחיל לבנות, שקדוש ברוך הוא אמר למשה לבנות משכן. משכן זה היה תיקון לחטא העיגול. משכן הוא כולו מרובע. הם היו צריכים עכשיו בעצמם לעשות את השינוי ולבנות ששם הכל קווים ישרים ויש זוויות ובכל המשכן אין שום כלי שהוא עגול, הכל מרובע, אפילו ים אז אין עליו, אין לו מידות, כאילו קיור, אין מידות, זאת אומרת כל המידות שיש במשכן הכל מרובע. למה? כי זה היה הרעיון, שאנחנו צריכים לאזן את הנטייה שלנו לטבעיות ולהכניס את הרעיון של רוחניות, זאת אומרת לחבר בין המשכן ובין הטבע שלנו, זאת אומרת להכניס את הקו לתוך העיגול, כי צריך גם לזכור ולהבין שגם קו, זאת אומרת, גם מרובע, גם משכן, זה לא אידיאל של יהדות. אנחנו לא חושבים שבסופו של דבר הכל יהיה קווים ישרים. קווים ישרים זה מידת הדין, זה דבר שהוא טוב, הוא רוחניות, זה קדושה, אבל זה לא אידיאל. אי אפשר לחיות במשכן. אין אידיאל לחיות בתוך בית המקדש. אלא זה צריך היה מפגש, את האחדות בין אדם ובין הרוחניות, בין הרעיון. זאת אומרת, תסתכלו, בכל אופן, כמובן שלקווים ישרים יש עדיפות. אז הוא אומר על זה רב קוק במקור 3. דעיגולים רומזים להנהגת המציאות כמו שהיא בטבע, על דבר אין מרובע בבריות. זאת אומרת, בעולם הבריאה כמעט אי אפשר למצוא משהו שהוא מרובע. בעולם הטבע אין קווים ישרים, כמעט. כן? רוב הדברים זה העיגולים. והיושר, ההנהגה שעל פי ההדרכה המוסרית, שהיא תכלית של המציאות, זה הקו. על כן, הרשעים הם מתהלכים סביב. אין להם הכרה, כי אם בעיגולים בסדר הטבעי ולא השכילו שהתכלית העיקרי הוא היושר. זה מה שקובע לנו. אבל גם היושר זה לא אידיאל. אלא, כמו שאמרנו קודם, זה מפגש. מפגש הזה של כשיש מפגש, אז גם לקו עצמו יש פתאום חיות. כי מה הבעיה בקו? קו זה כידוע ב, זה צורה חד ממדית. בקו יש, אתם יודעים שעולם הוא בנוי מהרבה ממדים, לפחות ארבעה, לכולי עלמא, כן? זאת אומרת, יש נפח, יש הרבה ממדים. בקו יש רק ממד אחת, בעיגול יש שני ממדים, גם רוחב, גם אורך. אז הדבר הזה הוא היתרון. כשקו מתחבר לעיגול, אז נוצרים חיים. למידת למרובה אין חיים, אין חיות. לכן אפילו היום בהרבה ישיבות הם מתחילים לצאת לטיולים, כי הם מבינים שאין, אי אפשר לחיות בבית המדרש. אי אפשר לבנות הכל על פי הרוחניות. וכשדברים הללו מפגשים ביחד, אז פתאום אנחנו מבינים שהסוכה יכולה להיות עגולה. ומה מדד לקשירות שלה? זה חיות שבתוך הסוכה, האדם שיושב בתוך הסוכה. זאת אומרת, פרופסור סחליקנס, שדיברתי עליו בהתחלה, הוא הבין שגם גיאומטריה צריכה להיות מושפעת, כמו בפיזיקה, גם גיאומטריה צריכה להיות מושפעת מצופה, מאובזרבר, מאדם שהוא משפיע על מימדים של העולם. ולסיכום, כשאתה מבין את כל זה, אז אתה מבין שגם כל המימדים הללו, זה לא מימדים טכניים, יבשים כאלה, זה 3.1, 4, 1, 5, 9 וכו', וכו', מספרים אירציונליים וכל זה, אלא מאחורי זה עולמות, עולמות. ומה שאנחנו מכירים, שזה מספר פאי, זה דברים ידועים, אבל בכל פעם אני אגיד לכם, זה הרי יוצא בגימטריה שם השם, שין דלת יוד, שם שדאי. זה מה שיושב בתוך הסוכה עגולה. זאת אומרת, חייבת להיות אפשרות לסוכה עגולה. ואז בסוכה עגולה יש הופעה של ארבעת הממדים. שיש גם רוחב אורך, זאת אומרת, יש שם מימד אחת, שתי מימדים, בסוכה עגולה, אבל יש גם, נפח. לא ציירתי טוב. בסוכה עגולה יש גם נפח, וגם יש מימד רביעי. אתם זוכרים מה מימד רביעי? מימד רביעי זה מימד שאיינשטיין הביא אותו לעולם. הוא אמר שגם זמן זה מימד. אז בסוכה עגולה, אולי צריך היה להגיד קצת פה, בסוכה עגולה יש כל הממדים הללו ביחד, ואולי זאת הכוונה שאנחנו אומרים ששמחה בחגים אנחנו לומדים דווקא מסוכות, שיש זמן החג, יש ממדים ויש בפנים, הכוח שיושב בפנים, האדם הזה, שכל זה יחד יוצא, אולי שם השם. ואנחנו נעצור כאן.